היי, כאן אורן ברסקי, ורגע לפני ההזנה לפרק אני רוצה לפנות למשקיעים הקשירים מביניכם ולהזמין אותם להצטרף לערוץ הקשירים שלנו. ערוץ הקשירים של אינבסטור 360 מכיל בתוכו רעיונות עומק עם כל שחקן רלוונטי עבור המשקיע הקשיר הישראלי, מנהלי קרנות אקוויטי, מנהלי קרנות חוב, ממוסדים ישראלים, מנהלים זרים, יזמי נדלן, וכל השקעה והצעה רלוונטית שמגיעה למדינת ישראל עבור המשקיע הקשיר, תמצאו אצלנו בערוץ הקשירים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להקליק על הלינק בתיאור הפרק, משם אל תגיד ערוץ הקשירים, והצטרפו לקהילת הקשירים של אינבסטור 360, תיהנו מהצעות קונקרטיות ורלוונטיות במיוחד עבורכם.
הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים.
הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.
אינבסטור 360 לייב.
והפעם, סקירה חודשית עם עמי ארביב, אנליסט וראש תחום הדרכה באינבסטור 360.
היי חברים, אנחנו בסקירה חודשית, זה חודש מרץ 2024, בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, עדיין חוסר הוודאות מלווה אותנו. כמו שהאמת שכל החיים מלווה אותנו חוסר ודאות כזה או אחר, אבל החששות מהרמדאן שמשדרים לנו בתקשורת ולחצי הפאניקה סביב מלחמה בצפון, מלחמה אזורית, עדיין באוויר ועדיין מסובבים אותנו, לא משהו שצריך זלזל בו, אבל גם צריך לקחת אותו בפרופורציות. שוק ההון תמיד מתעסק בחוסר ודאות, וזה חלק מהמשחק. אנחנו דרך אגב לא היחידים בעולם, ברוב העולם יש... קודם כל יש שנת בחירות עולמית, הרבה מאוד מדינות, קרוב ל-70 מדינות, בחירות, ובחירות גורמות לפופוליזם, למדיניות פופוליסטית, להצהרות מוקצנות, לעניין של גושים שהולכים מקצינים אחד כלפי השני, הגוש המזרחי, רוסיה, איראן, וסין כמובן, נגד שאר העולם, כן, נגד העולם המערבי, יש פה קבוצות, כל אחד מנסה להשתלט על השטחים, ממש חוזרים על ההיסטוריה של מלחמת העולם הראשונה והשנייה, ולדבר הזה יש השלכות כמובן, קודם כל זה מגדיל את תקציבי הביטחון בכל המדינות, זה פוגע בכלכלה הכללית, התעשייה הקלאסית, הדברים, הצמיחה הקלאסית נפגעת, אבל התעשייה הצבאית מחליפה אותה באיזשהו מקום, והבשורות הטובות הן שיש גם התגברות על אינפלציה, ונפתח פתח להורדות ריבית, ריבית גבוהה בכל העולם, ואנחנו כרגע כנראה בסוף עידן העלאות הריבית, ויותר הולכים לכיוון של הורדות, וזה בהחלט בשורה טובה לשווקים שאפשר להתחיל איתה. כשמסתכלים על הצמיחה בעולם, הצמיחה השנה על פי קרן המטבע הבינלאומית, היא עלתה טיפה, הם העלו את התחזית שלהם מרמה של 2.9 ל-3.1 עולמית, וזה בעיקר בזכות ארצות הברית שקיבלה בוסט מבחינת התחזיות של עוד 0.6% לצמיחה הצפויה אצלה, כשבשאר המקומות ביפן, בקנדה, באירופה, ובשאר השווקים המפותחים יש דווקא ירידה באחוזי הצמיחה הצפויים, אז ככה שהכלכלה האמריקאית עדיין היא הקטר המשמעותי, הבעיה עם זה שרוב העולם סומך עליה, כלומר בלעדי ארצות הברית, יכולה להיות ירידה משמעותית בצמיחה, והדולר האמריקאי שהתחזק מאוד פוגע במדינות המתפתחות, כלכלות המתפתחות נפגעות כאשר הדולר מתחזק, במכפיל של 1:5, כלומר, על כל 10% התחזקות בדולר, פגיעה של בערך קרוב ל-2% בכלכלה של המדינות המתעוררות, יש לזה השלכות, וזה בהחלט אנחנו רואים את זה בשנה, שנתיים האחרונות. גם כשמסתכלים באופן כללי, אני עדיין מדבר גלובלית, אז מסתכלים על השוק העולמי, על שוק המניות העולמי, וביחס להיסטוריה, למפלות ולמפולות הקודמות שהיו, הוא לא יקר, הוא עדיין הרבה מדינות, הרבה מדדים של כלכלות של מדינות, של מניות, נסחרות מתחת לממוצע 200 יום שלהם, זה סוג של אינדיקטור כזה, שכאשר רוב המדדים מסחרים מעל הממוצע, אז למעשה אנחנו רואים גרידיות מסוימת, וזה בדרך כלל מוביל לתיקון, כרגע אנחנו עדיין לא שם, וזה בהחלט בשורה טובה. אני כאן אעצור לרגע, גם לקחת אוויר, וגם להזכיר לכם, שאנחנו פה נמצאים בסקירה, שהיא סקירה מקצועית אמנם, אבל הרעיון פה הוא לא לתת לכם ייעוץ השקעות, אלא בסך הכל, להרחיב את ההשכלה, להכיר, ללמוד, ולא לשמש כמובן תחליף של ייעוץ, אני לא יועץ השקעות, וכל מה שאני אומר פה בהחלט גם יכול להיות מונע מתוך איזושהי חזקה שלי, או של אינבסטור 360, ולכן לקחת הכל בפרופורציות. ואחרי שאמרנו את זה, אנחנו יכולים להתחיל להתקדם. מי שמעוניין לראות בסקירה המלאה ביוטיוב או בערוצים האחרים, העברתי סוג של מיני הרצאה במסגרת הסקירה, על הנושא של המחזור הכלכלי ועל ההשפעות שלו על, על, על החיים, על מה שאנחנו רואים בכלל בשוק ההון, ועל האקטואליה שלו לעכשיו. אני לא אעשה את זה כאן מקוצר הזמן, אבל בעיקרון מומלץ להיכנס ולראות את זה, זה גם בליווי שקפים ותמונה, קצת קשה לעשות את זה בלי, ולכן מאוד מומלץ לעשות את זה ולראות, וזה גם יאיר לכם את הדברים בצורה טובה. אני רק אתמצת ואומר שכרגע למעשה מבחינת השוק, מבחינת השוק המניות, אנחנו עדיין, הוא צופה עדיין צמיחה קדימה. צמיחה זה אומר לא בהכרח צמיחה חזקה קדימה, אלא מספיק שאנחנו לא רואים מיתון. כלומר, השוק מתחיל לרדת לקראת מיתון עוד לפני שהוא מתחיל, וכרגע השוק לא עושה. אז אנחנו רואים שהבורסה בארצות הברית עולה עדיין, וזה קורה כי עדיין צופים המשך צמיחה, ובהחלט גם צופים ומקווים להורדת ריבית, למרות שכרגע הורדת ריבית התרחקה והשוק מבין את זה, עדיין הציפייה ששני הדברים האלה ביחד היא יותר חזקה מהחששות, ולכן השוק עדיין ממשיך לטייל בגבוה שלו, ולא יורד לאיזשהו תיקון משמעותי, למרות שמתישהו אנחנו נראה תיקון משמעותי, זה רק עניין של זמן כמובן, לקחת את זה בפרופורציות. כרגע האינפלציה בארצות הברית עומדת על קצת יותר מ-2%, מהיעד שרצו, 2.84 האינפלציית ליבה, ה-PCE, היא קפצה קצת יותר ממה שצפו, אבל למעשה היא הגיעה לרמה שרצו, ציפו, אבל באיזשהו מקום שאולי היא תראה קצת יותר, אבל היא לא, וכשמסתכלים על האינפלציה הרגילה, ה-PCI, היא עומדת עדיין על 3.1, זאת אומרת, אנחנו עדיין עוד לא קרובים ליעד, עוד לא הגענו ליעד של ה-2%, וכל עוד זה לא קורה, הפד מתעקש שהוא לא הולך להוריד את הריבית, כי האינפלציה יכולה להתפרץ שוב פעם, יש להם את הפחד ממה שקרה בשנות ה-70-80, ולכן הם לא ממהרים להוריד את הריבית. התנאים הפיננסיים לעומת זאת, כלומר, היכולת לקחת אשראי וכך הלאה, כן השתפרה ויש הקלה משמעותית, וזה דווקא מקל על הפד שלא להוריד את הריבית, כי גם ככה אפשר לקחת הלוואות, והתנאים הפיננסיים מאפשרים את זה, אז אין שום סיבה גם לעודד את זה עוד באמצעות הורדת ריבית, ואז אולי להתחמם, להתחממות של השוק, ואז התפרצות של האינפלציה שהיא לא רצויה כרגע. המנכ"לים של החברות, לפי הסקר של הקונפרנס בורד, יש להם סך הכל שביעות רצון מהמצב, ומרגישים בטוחים, ונמצאים כרגע באיזשהו סנטימנט חיובי יחסית, וזה משפיע כמובן על ההשקעות של החברות. כשמסתכלים גם על הדוחות של הרבעון האחרון של 2023, סך הכל הדוחות היו הרבה יותר טובים ממה שחשבו, כלומר, העונת דוחות יצאה יותר טובה מהציפיות, אבל היא לא, היא כשלעצמה לא מי יודע מה חיובית, כלומר, היא סך הכל היה הפתעות של חיוביות של 73% מהחברות, שהן כאילו עיקו את התחזיות, שהתחזיות היו ממילא למטה, ולכן זה חלק מהעניין, אבל השיעור הצמיחה של הרווחים בסך הכל היה, עבור ה-S&P היה 4%, חלש יחסית, וצפי הוא שהשנה זה אמור להשתפר, בעיקר לקראת הרבעון האחרון של 2024, לגבי הרבעון הראשון של 2023, תחזיות מאוד לא חזקות, די חלשות אפילו, זה, מצד אחד זה מראה שאין ציפיות גבוהות, מצד שני קל יותר להקות את התחזיות כאשר הן שליליות, כולנו יודעים את זה. המדדים, מדדי מנהלי הרכש של, גם של השירותים וגם של התעשייה, נמצאים כרגע המדדים של S&P, אוקיי? של מה שאמרתי פעם, נמצאים כרגע מעל ה-50, כלומר שניהם בהתרחבות, זה משהו שלא ראינו הרבה זמן, התעשייה היה מדשדש מאחורה ובסוג של התכווצות, אמיתית, אבל התכווצות, ועכשיו אנחנו רואים שיש התפרצות, וזה בהחלט בשורה טובה. מנגד יש גם מדד מקביל של ה-ISM, שהוא דווקא טוען שהתעשייה בסוג של היחלשות, תלוי באיזה סעיפים מסתכלים שם, ככה שתמיד יש איזה שהם סירות בין מדדים, המגמה הכללית אבל כרגע די ברורה, רואים התחזקות של התעשייה, השכר גם, השכר הריאלי עולה, השנה האחרונה הוא עלה ברמה של 1.4% ריאלית, דרך אגב למי שמתעניין אצלנו זה סדר גודל של 2.7% ריאלית עליית שכר ב-2023, ככה שאצלנו עלה אפילו יותר מאשר בארצות הברית. הביקוש לעובדים ממשיך להיות גבוה, אמנם הוא יורד, הוא תהליך של ירידה, אבל עדיין ברמה של 9 מיליון משרות פנויות, לעומת 6 מיליון דורשי עבודה, יחס של 1.5, זה עדיין גבוה וזה מאפשר העלאת שכר, דרישות להעלאת שכר, אבל עדיין זה יותר נמוך ממה שהיה לפני שנה בערך, שהיחס היה פי 2, כלומר היה על כל עובד שתי משרות פנויות, וזה בהחלט גרם למצב של עודף, עודף ביקוש, מעלה מחירים, מה שנקרא. עדיין גם אבל נרשמה עלייה בתביעות מתמשכות לתשלום דמי אבטלה, ככה שתמיד יש לנו נתונים שקצת סותרים, באופן כללי אבל כשמסתכלים על שוק העבודה הוא עדיין חזק, על פניו עדיין מייצר הרבה משרות, עדיין יש ביקוש לעובדים וזה בהחלט נתון חשוב. ה-consumer confidence, מדד אמון הצרכנים, נמצא באיזשהו תהליך של ירידה קצת, והוא מצביע על זה שהצרכנים פחות בטוחים לגבי יכולת שלהם להוציא כסף בתקופה הקרובה, על מוצרים, זה אמור להראות על האטה, לא נראה בפועל בשוק, כלומר זה נתון שהוא קצת סותר את מה שרואים בפועל, שתי הנתונים האלה של ה-ISM וה-confidence שקצת ירד, גרמו להורדת החזיות של הצמיחה לשנת 2000, לשנה הקרובה, ברמה, יש את הפד של אטלנטה, הוא תמיד נותן את החזית, שהיא בדרך כלל יותר, יותר אופטימית או יותר פסימית, מהממוצע, הוא היה יותר אופטימי, עכשיו הוא ירד לרמה של הממוצע, והוא נותן תחזית של צמיחה של בערך 2.1, או משהו קרוב לזה לפחות בשנה הקרובה, ברבעון הראשון שזה אמור להקרין על השנה הקרובה. בשורה התחתונה עדיין הכלכלה האמריקאית חזקה, השוק העבודה חזק, האינפלציה עדיין מעל היעד, ולכן הפד כרגע לא משדר שהוא הולך להוריד ריבית, השוק היה הרבה יותר אופטימי לגבי הורדת ריבית, הוא חשב שאנחנו הולכים לכיוון של ירידה של כמעט 2%, 1.5%, 1.75% עד סוף השנה, עכשיו כבר השוק יישר קו, הוא אפילו טיפה יותר קיצוני מהפד, והוא חושב שאנחנו הולכים לפחות מירידה של 1% במהלך השנה הזו, וזה לא יתחיל לפני יוני 2024, ככה שיהיה זמן, ומצד שני, האכזבה הזאת היא במרכאות, מזה שלא הולכים להוריד ריבית מהר, גם ממשיכה להחזיק את שוק המניות למעלה, וזה מראה שהשוק עדיין מאמין, שהולכים לכיבוש של צמיחה. או שאנחנו בסוף סוף המחזור, ואתם יודעים, זה סוג של דשדוש ופיזור סחורה לפני תהליך של ירידות, אבל כמו שזה נראה כרגע, השוק מאמין במה שקורה. לגבי מכפילים, המכפילים בארצות הברית עדיין גבוהים, ה-S&P נסחר ב-24.6, מכפיל עתידי 20.3, תשואת האג"ח האמריקאי הממשלתי עומד על 4.18, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בפרמיית סיכון על רווחי העבר, כן? על מינוס 0.1, אם מסתכלים על רווחי העתיד, אז אנחנו במצב טיפה יותר טוב, סדר גודל של 1% פרמיית סיכון, וזה מעט מאוד, זה אומר שאו שמצפים שהרווחים יעלו חזק, או שמצפים שהצועת האג"ח תרד, כלומר הורדת ריבית, ואז נראה איזושהי פרמיית סיכון יותר שפויה, כרגע הפרמיית סיכון לא הגיונית, הנאסד"ק בכלל עם 35.7, מכפיל רווח, ועם צועת רווח של 2.8, וצועת אג"ח של 4.18, לכאורה אין שום היגיון להשקיע במניות, אבל עובדתית הנאסד"ק ממשיך לעלות, כי הרווחים שלו גם ממשיכים לצמוח, הראסל 2000 שמתחיל להיות מעניין עכשיו לשים לב למדד הזה, המדד הזה של מניות הקטנות הוא למעשה מדד שרגיש מאוד לריבית, ברגע שהריבית יורדת, חברות קטנות מתחילות להרוויח יותר, מתחזקות וזה בהחלט יבוא לידי ביטוי, כבר עכשיו רואים שכסף זורם לראסל 2000 והמדד מתחיל לעלות, okay? אז לשים עין על הדבר הזה, זה שווה התבוננות, דרך אגב, היוקר היחסי של המכפילים ב-S&P 500 נובע ברובו מהעניין של המניות הגדולות, השבע המופלאות, מה שנקרא, או שמונה הגדולות, שבע, שמונה מגה קאפ, הם תופסים כמעט 30% מהמדד, זה המון מסחרים, המניות האלה נסחרות במכפיל ממוצע של 28, לעומת ה-S&P שנסחר סביב ה-20, אוקיי? והם, מכפיל עתידי הכוונה. וכמובן, כשמסתכלים על ה-S&P בלי השמונה האלה שסוחפות אותו למעלה כל הזמן, אז המכפיל העתידי הוא בכלל עומד על 17.7, שזה בהחלט סביר, זה כבר סביב הממוצע הרב שנתי וזה הגיוני. כרגע ה-S&P נמצא גבוה מעל הממוצע הרב שנתי שלו, וזה חלק מהעניין של המניות הכבדות האלה. בראייה קדימה גם השוק, כשמסתכלים על הרווח למניה הצפוי שנה קדימה, אנחנו רואים שאנחנו נמצאים במצב שזה יותר יקר מאשר השוק, כלומר, אנחנו במצב ששוק יחסית יקר ביחס לרווחים. מאידך צריך להגיד, כדי לאזן את התמונה, שהרווחים של הנאסד"ק קפצו מאוד מאוד חזק, כאשר ה-S&P לא, והנאסד"ק הוא בדרך כלל כמו אינדיקטור מקדים לרווחים של ה-S&P, ואנחנו צפוי לראות, אם האינדיקטור המשיך להתנהג כמו שהוא התנהג בשנים האחרונות, ב-10 שנים, 12 שנים האחרונות, אנחנו אמורים לראות עלייה ברווחי ה-S&P, בעקבות העלייה ברווחי הנאסד"ק. בואו נמשיך קצת לאירופה. אירופה אנחנו נמצאים עדיין באותו מצב, האינפלציה אמנם ירדה יפה לרמה של 2.6 ורמה של 3.1 אינפלציית הליבה, אבל פחות מהצפוי, העדיפו, ציפו לקצת יותר ירידה מהירה וזה לא קורה. לכן כרגע העניין של הורדת הריבית נדחה, למרות שבשורה התחתונה אירופה מדשדשת מבחינת הצמיחה שלה, הצמיחה של כל הגוש, איחוד האירופי, כרגע רבעון האחרון עמדה על אפס, רבעון לפני מינוס 0.1, יש מדינות שנמצאות ממש במצוקה שם, וההתעקשות הזאת שלא להוריד את הריבית היא מאוד מקשה על המדינות, שיעור האבטלה מצד שני היה נמוך יחסית, ב-6.4, שם זה עכשיו יחסית נמוך לעומת אצלנו ובארצות, וזה בהחלט תומך כרגע ב-ECB, בבנק המרכזי של אירופה, להחזיק את הריבית ברמה שלה. גם יש עלייה של עליות מוגברות בשכר ועליות עבודה, שיכולים, חושבים שזה עלול לגרום להתפרצות, ואז הם ימצאו את עצמם במצב של סטקפלציה, גם כלכלה מדרדרת וגם אינפלציה שמתפרצת, מצב הרבה יותר קשה להתמודד, לכן כרגע הם משאירים את זה שם. הערכות כרגע הן שהריבית תתחיל לרדת באזור יוני, כמו בארצות הברית, הם גם לא רוצים להוריד ראשונים, כן? כדי לא לייצר מצב של להחליש את היורו עוד יותר וזה. כל מיני חישובים כלכליים. מבחינת מכפילים, השוק האירופי נסחר סביב ה-15, 14, גרמניה, צרפת, בריטניה יותר זול, 10.4, אבל שוק בעייתי קצת. צורות הרווח גבוהות יחסית, וזה משקף את הסיכון, כלומר, כשמכפילים נמוכים, בדומה לאצלנו, זה משקף סיכון, באמת הסיכון יחסית גבוהה, 4.2%, למרות שהריבית שם עומדת על 4.5%. אוקיי, בואו נמשיך לסין קצת, כמה מילים על סין. בסין עדיין סובלים ממשבר, משבר הנדלן שם, ובכלל הכלכלה, יש עכשיו ממש בימים אלה כנס גדול של המפלגה, וסוג של כנס אסטרטגי לאן פנינו מועדות, יחסנו לאן. המצב כרגע הוא שהאינפלציה שלילית, כלומר יש דפלציה, זה מצב שמדכא צריכה, כלומר מצב שבו צורכים פחות, זה מראה שאין ביקוש לסחורות ולמוצרים. הצמיחה בסין עדיין נשמרת על רמה, מסיימת למעשה את 2023 עם רמה של 5.2%, אבל עדיין המשבר הנדלני שלהם, המשבר שמלווה אותם לאורך זמן קשה מאוד, והם עשו מהלך מאוד חזק עכשיו של הורדת ריבית על המשכנתאות, ריבית הפריים על משכנתאות, ולא הורדת הריבית הכללית של המדינה, כלומר זה לא משפיע על המטבע החוץ, ולא משפיע מעבר לשוק הנדלן. אצלהם הריבית מחולקת לכמה סוגים, הם יכולים להרשות לעצמם לווסט פה, לווסט שם, וכרגע אנחנו עדיין לא רואים השתוששות בשוק הנדלן, וכל עוד זה לא קורה, זה עדיין יעיק, והסנטימנט שם לא יהיה חיובי. הם גם פועלים חזק מאוד בתחום התעשייה, רואים שהתעשייה שם מתאוששת, ויש, וזה מבחינתם בא על חשבון הכלכלות של השכנים שלהם, בדרום מזרח אסיה ובמזרח אירופה, המדינות החלשות יותר שמייצרות. הסינים נכנסים חזק עכשיו לתהליך של ייצור, דיברתי על זה גם בסקירה קודמת, כל נושא של מכוניות חשמליות נכנסו בזה מאוד חזק, הצליחו להקות את טסלה מבחינת המחירות גם, העניין של של הסולרים, התאים הסולרים, והעניין של הסוללות הניתנות, הם נכנסו חזק מאוד לתחום, והם תופסים תאוצה, ובכלל, הם משקיעים מאוד חזק בייצור, לטובת ייצור, וזה בא על חשבון השכנים כמובן, וגם על חשבון הצריכה המקומית, כי הצריכה המקומית לא כל כך מבקשת את המוצרים האלה, אבל זה חלק מהגישה כדי לנסות ולאושש, ואנחנו רואים באמת התאוששות, גם במדדי מנהלי הרכש, וגם במאזן הכלכלי שלהם, של התעשייה, וזה בהחלט שיפור, וגם מדדי המניות מגיבים בהתאם. רואים שכרגע יש ניסיון לעלות שוב, מדד ה-CSI 300 עולה, מגיע לאזור שהוא אזור טכני של התנגדות כזה, ועדיין נראה שהוא כיוון מעלה, אזור שפעמיים הוא נבלם עליו, עכשיו הוא מתחתיו, והוא מנסה להתאושש. יש פה משהו ששווה לשים עליו בהחלט עין, על סין בתקופה הקרובה. יש בעיה של חוסר אמון משמעותי של המערב בסין, ובכלל בהתנהלות, גם בחברות הסיניות וגם בממשל, אבל התמחור של השוק הוא ירד כל כך חזק, שלמעשה רוב הנזק כבר תומחר, ולכן כרגע כל עוד שאנחנו נמצאים באיזשהו סוג של תחתית, אם לא יקרה משהו קטסטרופלי, יכול להיות שנראה לפחות התבססות, אם לא איזשהו תיקון לטווח בינוני, קצר בינוני אפילו הייתי אומר. אוקיי. מכפילים הם יחסית נמוכים, סין נסחרת ב-12.9, יפן, שזה שווה פרק בפני עצמו, 16.8, הפרמיות סיכון הם בסדר, עודו צומחת מהר, אבל עם הרבה בעיות, כמו שאני כל פעם אומר, והיא נסחרת במכפיל גבוה יותר של 23%. השוק היפני אף במהלך השנה, כבר מתחילת שנה עשה קרוב ל-20%, 19.5%, לקחת את זה בחשבון. ואנחנו עוברים לישראל, רונה וחביבה, אתם יודעים שהורידו לנו דירוג, את הדירוג האשראי, מודי'ס, הורידו אותנו ל-H2 עם אופק שלילי, רוב, שלושת החברות הגדולות, S&P, פיץ' ומודי'ס, שמו אותנו עם נקודה אדומה שזה אופק שלילי, רוב הנזק של הדבר הזה תומחר כבר לפני שבוצע הדירוג, הורדת הדירוג, ולכן כרגע אנחנו לא רואים שום שינוי משמעותי, נהפוך הוא דווקא הגיוסים של האג"ח בישראל עוברים יפה מאוד, זה אמור להשפיע בעיקר על הגיוסים בחול, אנחנו לא מגייסים הרבה בחול תכלס, אבל הגיוסים בארץ עוברים טוב מאוד, הממשלה גייסה סכומים גדולים מאוד, וגם במרץ הם הולכים להנפיק סדר גודל של 15 מיליארד, 15.5 מיליארד שקל, אז זה לא ממש משפיע, זה לא עובד, נהפוך הוא, הבורסה פה מתחילה לעלות ולהתאושש, רוב הסיכון כבר תומחר בשוק, ולכן אנחנו מתחילים לראות עליות, הריבית בבנק של בנק ישראל עומד על 4.5%, החלטה האחרונה הייתה לא להוריד ריבית, בצדק האמת, כי זה הגיוני מאוד, ששו שזה יהיה מוקדם מדי ולא נכון, מבחינת חששות של המטבע וכך הלאה, האינפלציה עומד על 2.6%, אנחנו נראה כנראה הורדת ריבית במהלך השנה, אבל זה יקרה לאט מאוד ולא באיזשהו תהליך מהיר. התחזית באופן עקרוני לריבית בישראל עומדת על סדר גודל של בין 3.75% ל-4% לקראת סוף שנה, זה מה שצופים. אינפלציית הליבה עומדת כרגע על 2.7, ככה שזה יהיה יחסית לא מסובך להוריד ריבית בצורה מאוד הדרגתית ואחרית, ובנק ישראל עושה את זה יפה מאוד. מבחינת שוק העבודה, שוק העבודה מתאושש יפה מאוד, שיעור האבטלה עומד על 3.2%, המשרות הפנויות מתווספות במהירות וגודלות, כולכם מרגישים את זה, חוץ מהאזורים של הדרום, העוטף של עזה ובצפון, רוב הכלכלה הישראלית, הפינוי, יש לנו אזורים שהם מפונים בעיקרון, רוב הכלכלה בועטת ואתם רואים את זה מספיק, דרך הפקקים אפשר לראות את זה מצוין, כל שאר הפרמטרים מראים על שיפור משמעותי בהוצאות כרטיסי אשראי ו... משרות פנויות שגודלות ובקצב מהיר מאוד והתאוששו מעבר לרמה של אוקטובר, שלפני אוקטובר אפילו, ככה שהכלכלה הישראלית, כבר דיברתי על זה בעבר, מתאוששת מהר מאוד ממשברים, אנחנו רואים את זה מצוין, גם המדד המשולב של בנק ישראל הראה עלייה גם החודש, ככה שיש פה בהחלט תהליך של שיפור, התוצר המקומי הגולמי שלנו ב-2023 עלה ב-2%, הוא נפגע מאוד בגלל הירידה ב-19% במעשה ברבעון האחרון, ולכן סיימנו עם 2%, עדיין זה ברמה יפה מאוד, הרבה מעבר, הרבה לפני, הרבה מדינות אחרות וטובות, כמו אוסטרליה, יפן, ה-OECD בכלל, נורבגיה, קנדה, צרפת, בריטניה בטח ועוד. אז אנחנו במצב לא כזה נורא, השנה אני מניח שהצמיחה לא תהיה כזאת חזקה, אבל אנחנו התחלנו אותה טוב, כלומר הרבעון הראשון כבר נותן פייט רציני, קנה לגירעון, הגירעון כרגע על 5% מהתוצר, והוא אמור לגדול עוד, וגם שם ביחס לעולם אנחנו לא במצב הכי קטסטרופלי, גדולות וטובות מאיתנו נמצאות עם גירעון יותר גדול, מקווה שזה יהיה בשליטה. גיוסי אג"ח, כמו שאמרתי, בפברואר גייסו 17 מיליארד, בינואר גייסו 19 מיליארד, ועכשיו במרץ הולכים לגייס עוד 15 מיליארד, הרבה כסף צריך לטובת מימון המלחמה והנזקים שלה, אבל בסופו של דבר זה כסף שחוזר לשוק, ואמנם החוב עולה, אבל בסופו של דבר זה אמור להניע את הכלכלה ולממן את הביטחון. מה שעוד אפשר להגיד זה שהסקטור העסקי גם כן גייס הרבה מאוד כסף, 5 מיליארד שקלים בפברואר, מתוכם 1.4 מיליארד על ידי מליסרון של הקניונים, וזה מעיד על עצמו מה שנקרא העניין הזה. השקל דולר נמצא ברמה נמוכה, יחסית השקל התחזק מאוד, כרגע הוא עומד על 3.6, 3.57, 3.58, ובסופו של דבר אנחנו רואים שהפאניקה סביב העניין של ההיחלשות של המטבע נרגעה, כסף זורם חזרה לשקלים, היצוא עולה, ואנחנו רואים שהשקל מתחזק, והמגמה הזאת אמורה גם להמשיך, כמובן שאם עכשיו יהיו ירידות בחול, אז ירידות שערים במניות, אז השקל ייחלש קצת, ואנחנו נראה זינוק חזרה, אבל בעיקרון הרבה כסף נכנס חזרה לישראל עכשיו, הרבה מוסדים מעבירים כסף לפה עכשיו, וזה בהחלט עוזר לחזק את השקל. מדד תל אביב 90 מפגין התאוששות מדהימה, מצמצם פערים מהבורסות בעולם, זה בהחלט יפה לראות את זה. גם הטלבונד, מדדי האג"ח בארץ, בהחלט התאוששות יפה, נותנים פייט יפה, וכשמסתכלים על המכפילים, אנחנו עדיין המכפילים נמוכים, 12.4 על תל אביב 35, SME 60, המניות הקטנות, על 13.2 מכפיל, וזה בהחלט תל אביב 60, תל אביב 90 עומד על 16.3, התשואות הרווח פה גבוהות יחסית, והפרמיות סיכון גם כן בהתאם, אוקיי, סביב ה-3.5, 4%, למעט תל אביב 90, שכרגע נותן רק 2%, אבל עדיין זה שוק זול, בתוך המדדים אפשר למצוא הרבה מניות טובות וזולות, שוק האג"ח גם נותן פייט יפה, כמו שאמרתי, ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותן כרגע 4.4%, וקונצרני טלבונד 20 נותן סדר גודל של 2.6, זה צמוד מדד, זה בהחלט יפה. אז ככה שהשוק היום הישראלי הוא די אטרקטיבי ומעניין, כמובן צריך לקחת בחשבון סיכונים, אבל עדיין הוא נמצא בתמחורים יפים וזולים יחסית לסיכון לטעמי. בעיקרון, אם אנחנו מסכמים את העניין, אז אנחנו לקראת סיום עידן העלאת הריבית, אנחנו כנראה כבר עברנו את שלב הסיום העלאה, אנחנו, גם אם העניין של הורדת הריבית מתעכב, הוא בו יבוא, מה שנקרא, לארצות הברית ואירופה, כנראה בסביבות החציון השני, תחילת חציון שני, ישראל כבר התחיל, אמנם הורדנו 0.25, אבל בהתאם להתפתחויות, כמו שאמרתי, השוק הישראלי בעיניי אטרקטיבי, צריך להיזהר מחברות ממונפות עדיין, ולא רווחיות, ומכפילים גבוהים וקיצונים, להתרחק מהקיצון בתקופה הזאת, בגלל חוסר הוודאות גם בעולם וגם פה, וכמובן לשלב אג"ח ומניות, האג"ח היום נותן פייט יפה מאוד, וכשהמניות יורדות הוא נותן בהחלט פתרון טוב, וכמובן יש פוטנציאל לרווחי הון אם תהיה הורדת ריבית, והיא תהיה כנראה באיזשהו שלב. זהו, עד כאן הפעם חברים, אני מקווה שהוספנו ערך, ושתפיקו מפה מסקנות ולקחים טובים, צורות טובות שיהיו לנו, תודה רבה, נשתמע בהמשך.
הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים.
הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.